איפה הוא זה?
החתונה, מי יודע?
זה שיעור שאמור להיות שיעור משפחתי. האמונה האלוהית.
האמונה זה גם החתונה?
אבל אתה יכול להתקרב, צוריאל, כדי שנרגיש את זה משפחתי.
כן, ראיתי את השאלה הזאת מגיעה בשנייה
שהבנתי שמתחיל. אז אנחנו בפסקה היי. עושר האמונה. יש עוד מה להעריך גם בפסקה הקודמת, אבל אנחנו, אני רוצה שנראה עוד כמה נקודות מרכזיות בשיעור האחרון שלנו, בעזרת השם, ונראה לי בזה אנחנו מסיימים עמוד, לא?
לא, יש פעם גם.
לא סיימנו עמוד? כמעט עמוד. האמונה האלוהית היא הקרקע ש... לא, זה הפסקה הקודמת, סליחה. לא, הפוך, אנחנו בוו, ראינו את ה' פעם אחרונה, התבלבלתי. אנחנו בוו ובזה אנחנו מסיימים עמוד במידת האמונה. חבר'ה, היום עושים סיום על עמוד במידת האמונה. מה קורה? מה זה הטייל תבוא?
רב, אולי אני עושה את זה
בערך איתך.
מה?
לא,
זה כבר עמוד שני.
כן, זהו, אנחנו אפילו מתחילים עמוד שני.
רב, אולי אני עושה את זה ביחד עם הסיום שלי ושל גילת, של מאמר רביעי של
הכוזרי.
יאללה.
וואו.
כן, תיאתי מאמר רביעי של הכוזרי?
כן. רב, אנחנו עכשיו נבוא גולם.
מה?
אנחנו
נבוא גולם. תודה. בכל ההשכלות וכל הפילוסופיות האלוהיות, איננו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימית של חוש האמונה. ויראת שמיים הברורה הטבעית. כלומר, אומר הרב, למה אנחנו בכלל לומדים אמונה? למה ללמוד אמונה? זה משהו טבעי. נכון, זה משהו טבעי. וכל מה שאנחנו עושים זה רק להרחיב את הדבר הטבעי הזה. בסדר? להרחיב את הנקודה הפנימית של חוש האמונה ויראת שמיים הברורה הטבעית. ושעל החוש האמונה הזה דיברנו כבר באריכות. שכדי להרחיב את גבוליה של אותה יראת שמיים, לפתח את הכוח העצור בה, דרושים כל סעיפי הלימודים, בין המעשיים, בין העיוניים, השכליים וההרגשיים. כלומר, אנחנו רוצים שאותה תכונה פנימית שלנו, של חוש האמונה, של יראת שמיים טבעית, של דבקות טבעית בריבונו של עולם, של תשוקה טבעית לאינסוף ברוך הוא, שכל זה יתפתח לכל האישיות שלנו. בסדר? שיתפתח לכל האישיות, שיהפוך להיות כל החיים שלנו. כל מצוותיך האמונה. שזה יסוד כל החיים שלנו. לא, תודה רבה. זה נראה טעים. תודה. אני גם לא יודע אם אני יכול לאכול את זה. מותר לאכול עד קביצה. בטח פחות מקביצה, אם תחילים. אבל לא, אבל בגלל הסוכר אני מעדיף ללכת. תודה רבה, תבורך.
אני ידעתי את זה, אבל בכל זאת.
לא, רכה.
בסוף.
על כן, תאר, אז המטרה של לימודי האמונה שלנו היא להרחיב את הנטייה האמונית הפנימית שקיימת בכלל המין האנושי, ששואף כל הזמן לאינסוף. המטרה היא להרחיב את זה, שזה יהיה כל האישיות שלנו, כל החיים שלנו, שעל זה יתבססו, וממילא זה יחיה את כל החיים, וישמח את כל החיים, כמו שלמדנו פעם קודמת. על כן, בזאת תלויה היא ההצלחה של הלימודים. כלומר, איזה לימודי אמונה הם לימודים טובים? כי יש כאלו שהם לא טובים. כשהם מקושרים יפה לנקודה החיה הפנימית הטבעית לנשמת האדם. כן, כלומר, כשהלימוד של האמונה שלנו מקושר לאותו נטייה טבעית, אז זה לימוד טוב, כלומר, כשהוא בא לפתח אותו, בא להרחיב אותו.
את הנטייה הטבעית.
את הנטייה הטבעית. אבל כשהוא בא כביכול להמציא את האמונה בהשם, להוכיח אותה, במובן של להמציא אותה, אז על זה אמר הרב שצדקו אלו שהיו חיו בדור שאחרי הרמב״ם, שאמרו כשם שמי שמחפש את האמונה אצל הפילוסופיה, הרי הוא כי מחפש את חיים בבית הקברות. ולכן לימוד האמונה צריך לפתח את הנטייה הטבעית שקיימת בתוכנו לאינסוף. והמהירה, כן, אותה נקודה טבעית, מהירה באור חיים אמיצים בנשמה הישראלית והייחוד. כלומר, אצל עם ישראל זה מופיע בצורה עוד יותר אמיצה, עוד יותר עוצמתית. היא נקודת קדושת האמונה האלוהית, יסוד דירת השם באמת. את הנקודה הזאת צריך לפתח, ולימוד אמונה שבא לפתח את הנקודה הזאת זה לימוד טוב, זה לימוד שמצליח. את הלימוד הזה, כן, מתוך שאיפת חיים פנימיים. כלומר, אני חושב שפה הרב חוזר לתחילת המשפט. בזאת תלויה היא ההצלחה של הלימודים, כשהם מקושרים יפה לנקודה החיה הפנימית, מתוך שאיפת חיים פנימיים, מתוך הרגשה, העירה וזהה, האדירה וכוננה בכל חוקי החיים היותר עזיזים, שכל הנשמה כולה בכל חושיה, כוחותיה, אורותיה ונטיותיה קשורים וקבועים בה. כלומר, לימוד אמונה שמצליח זה לימוד אמונה שנובע מתוך שאיפה של חיים פנימיים, מתוך הרגשה של הנטיות הטבעיות שיש לנו בנשמה, שיש לנו בעומק הנפש שלנו, ושהן נטיות אמוניות. לימוד כזה שבא לפתח את הנטיות האמוניות שקיימות בתוכנו בצורה טבעית, זה לימוד אמונה שיצליח.
אפשר דוגמה לנטייה אמונית.
יפה, אבל זה בדיוק את זה אנחנו רוצים לדבר, על כמה נטיות כאלה, בסדר? בזה אנחנו רוצים להעריך היום. בכל אופן, אומר הרב שכל הנשמה כולה, בכל חושי הכוחותיה, אותם נטיותיה קשורים וקבועים בה. בסדר? כלומר, כל הנשמה, כל הנשמה שלנו, כל הנקודה הפנימית של החיים שלנו, קשורה באמונה האלוהית. בסדר? באותה שאיפה פנימית. טוב, אז מה, איזה נטיות כאלו יש? אז הנטייה המרכזית שהרב מדבר עליה ושגם דיברנו בה, כשראינו את המהלך על מה הגדרת האמונה, זה קודם כל הנטייה היסודית ביותר, זה השאיפה של האדם לאינסוף. בסדר? כמו שדיברנו על זה באריכות, אני לפחות לא מכיר אדם שלא שואף לאינסוף. כלומר, שלא שואף לאינסוף. בסדר? לפעמים זה מוזר לנו להגיד את המשפט הזה, כי אנחנו תופסים את זה באופן דתי. וכשאנחנו אומרים אין סוף, אנחנו ישר מתרגמים את זה לקדוש ברוך הוא, לאלוהים, בסדר? עכשיו האמת היא שהקדוש ברוך הוא זה גם אין סוף, בסדר? ואלוהים זה גם זה, אבל גם אותם אנחנו מתרגמים באופן דתי, וחושבים שהכוונה לשאוף לאיזה סבא שלא יודע, או משהו כזה, שרק דתיים שאופים עליו, לא יודע מה. בסדר?
אז כל אחד משאוף אין סוף.
רגע, רגע, זהו, אני רק אסביר שנייה. עוד מעט, זה קשור לזה. אני אסביר בדיוק מה שנבו שואל. כל אדם שואף לאינסוף, כלומר, אף אדם לא מוכן להסתפק בסוף. תמיד כשאני מקבל משהו טוב, למשל, אני שמח בו, נכון? כי הוא פתח לי את הגבולות שבהם הייתי חי, הוא הוסיף לי עוד טוב. מה?
אני רוצה משהו חדש.
ותוך כמה שעות, ימים, שבועות, וואלה, אחי, כבר התרגלתי, לא מרגשתי בכלל. קיבלתי איזה אוטו חדש, מאושר עד השמיים, פתאום אני מרגיש בעננים, גבוה מעל כולם, עליתי. אבל אז, אחי, אחרי חודש, חודשיים, שלוש, חצי שנה, כבר איזה, כבר הכל רגיל, אני כבר רגיל לזה, אני גם שם לב לשטויות של הבאגים שיש באוטו, לדברים המעצבנים בו, אני כבר רואה את האוטו של השכן שיותר טוב מהאוטו שלי, כבר השמחה נעלמה. בסדר? נכון? ככה זה בכל דבר בחיים שלנו, כן? ובכל אדם שאני מכיר, ולכן גם הפסיכולוגיה, אחד הנושאים שהרבה מדברים עליהם, זה איך אפשר בכל זאת לשמוח ולראות את הצדדים החיוביים, וכמו פעולה, נכון, בבני עקיבא, או פעולה של איזושהי מדריך באיזה סמינריון או משהו כזה, שמצייר נקודה על הזה, נכון, נקודה על הלוח, ואז שואל, מה רואים? ואז כאן רואים את הנקודה, אומר, מה, אתם לא רואים את כל הלבן, את כל הזה, אז ככה אנשים רואים רק את השחור ולא רואים את הטוב. בסדר? הם כמה שמלה. מה? בכל מקרה, הדבר הזה זה דבר שמקיף את כל המבנה של הנפש האנושית, כמו שאנחנו מכירים אותה, וזה מה שכותב הרב, וראינו את זה כבר, הרב כותב את זה בכמה מקומות, והרבה מקומות, זה יסוד חשוב אצלו, שבעצם הנטייה לאינסוף זה נטייה קיומית טבעית, כל עוד אנחנו לא מתרגמים את זה באופן דתי וחיצוני ולא טוב, אז הנטייה הזאת קיימת בכל אדם. כמובן שאחרי שהיא קיימת, עכשיו צריך לראות מה עושים איתה, כן? אדם שמרגיש תשוקה לאינסוף, מחפש איך הוא יכול להיפגש עם האינסוף הזה, בסדר? בוא, ישר מבקר מחפש איך הוא יכול להיפגש עם זה.
יש הבדל בין אינסוף לשלמות? כאילו, משהו שהוא שלם, הוא כבר סופי. והרי אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אינסופי. הוא אינסוף,
כן.
והוא גם שלם, כלומר הוא מושלם.
כן. בפשטות שלמות זה משהו שהוא שלמות, השלמות השלמה היא שלמות אינסופית, כלומר שלמות שאין בה הגבלה. אם כבר בשלמות יש הגבלה, היא כבר לא שלמה, כי היא מוגבלת, היא לא שלמה איפה שהיא לא שלמה, נכון? באותה מידה כמו שטוב, אם טוב הוא לא אינסופי, הוא לא לגמרי טוב, כי הוא לא טוב איפה שהוא מוגבל. איפה שהוא כבר לא יודע להיטיב לשם, תראה? אם נגיד זה טוב שיודע להיטיב לכל האנשים, אבל לא יודע להיטיב לחיות, אז זה כבר טוב שהוא לא שלם, שהוא לא אינסופי. כן, יודע להטיב לחיות ולא להטיב לשאר הבריאה, אז הוא גם עוד פעם מוגבל, וכן הלאה. אז באמת, אז זו הנטייה היסודית, בסדר? שהרב מדבר עליה הרבה פעמים, כי הנטייה הפנימית של החוש האמוני שלנו, של כל אדם, שהוא משתוקק לאינסוף. נטייה נוספת שבה אפשר שבה נוכל להאריך היום, שבה נאריך היום, זאת הנטייה המוסרית. בסדר? כל אחד מאיתנו מרגיש שיש חובה להיות מוסרי, נכון?
לטוב מוסרי?
כן, לטוב מוסרי. כלומר, אני חייב להיות מוסרי, ויותר מזה אנחנו מרגישים שאתה חייב להיות מוסרי, נכון? אם אתה תעשה משהו שהוא לא מוסרי, מייחוד אם זה יהיה כלפיי או כלפי זה, אז אני, יהיה לי תביעה מוסרית כלפיך, ואני אחשוב, חס ושלום לא אתה, אבל בסיטואציה מסוימת אני אחשוב שאפילו עדיף להרוג אדם כזה, נכון? אם הוא עבר את כל הגבולות המוסריים שראויים לחיים על האדמה, כמו למשל היטלר, בסדר? שזה משהו שרואה איכמן.
הוא היה
צמחוני, וכנען מחבלים וכדומה, בסדר? נכון ששוב, איפה בדיוק עובר הגבול, אז זה יכול להיות מחלוקת, אבל כולם מסכימים שיש דרישה מוסרית מהאדם, ושבלי שהוא עומד בדרישה הזאת, בשלם אותם הוא גם לא ראוי לחיים, בסדר? בכל אופן, יש לי תביעה מוסרית מכל אדם, כל אחד מאיתנו. אז באמת, זה כבר מופיע בפסקה כ"א. תראו פסקה כ"א, כבר קראנו אותה קצת פעם קודמת. כי שם הרב גם התעסק בנקודה הזאת, יותר בנטייה הזאת.
קראנו את זה פעם שעברה, אני חושב.
נכון, קראנו את זה פעם שעברה. כי כבר דיברנו על נטייה מוסרית אז בקטנה. היום נחדד את זה יותר ונקשה על זה קושיות, בסדר? נקשה להקשות גם. אומר הרב בפסקה כ"א, אדם עובד הוא הכופר, חייו אינם חיים. כיוון שאין אידיאל במציאות הכללית לפי מעמדו הנפשי, שוב אין אפשרות לזיק של אידיאליות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו, וחיים בלא אידיאל מושרש בעומקם, הרי הם גרועים מחיי בהמה. כלומר, אדם שהוא כופר, אין לו חיים. למה אין לו חיים? כי אין אידיאל במציאות הכללית. ואז גם אין אידיאל בתוך האישיות שלו. ואז הוא כמו בהמה. אידיאל הכוונה, אני חושב, אצל הרב, ערכים מוסריים, בסדר? איזשהו הם דומה קצת גם מה שאנחנו אומרים, כשאנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים אידיאל, בסדר? איזשהו צורך עליון, כן, מה?
הכוונה שלו בכפירה זה לא זה שאנשים חופשיים, זאת אומרת שאנשים חילונים, שאין להם איזה אידיאל בחיים, כל אידיאל, לא?
אני חושב שהוא לא, אני חושב שהוא מתכוון פה, בואו נראה עכשיו, הכוונה שהם כופרים באלוהים, בסדר? בואו נעבור עכשיו, תפתחו בדף, אולי ככה נסיים את הפסקה הזאת, בדף שלנו, במקור תקווה, כן, שורה 3, בסדר, יש פה עוד אם שצריך. בסדר, יש לך. על פי המחשבה האלוהית, יש לה החיים אידיאל, סליחה, על פי המחשבה האלוהית, הפסקה פה היא קצת קשה, אני מקווה שאני מדייק בהסבר שלה, על פי המחשבה היסודית, כלומר, על פי מחשבה יסודית ולא שטחית, יותר יסודית לעומת שטחית, כזאת שמבררת את היסודות של הדברים, אז על פי המחשבה היסודית, יש להחיים האידיאליים, כלומר, לחיים של מוסר ושל ערכים שיש להם ערך, לחיים שיש להם ערך, מקום במציאות, רק עם המחשבה האלוהית. בלי מחשבה אלוהית, אין דבר כזה חיים, עם ערכים, או חיים שיש להם ערך, חיים של מוסר. אין דבר כך בלי המחשבה האלוהית.
איך זה הגיוני? יש מוסר בלי אלוקים.
זאת אומרת, יש מוסר בלי אלוקים, יש אנשים אתאיסטים מוסריים.
הוא אמר את זה בעצמו אפילו שיש מוסר בלי אלוקים. הוא אמר שאם אני לא טועה ב...
לא.
לא, יש...
עוד מעט נראה, יש מצבים מסוימים שהמקור האלוהי יכול להיעלם.
לא,
הוא
אמר שיש מוסר אנושי, מוסר אלוהי. ומוסר חברתי שנבנה...
בוא נתמקד למה שכתוב פה. כשתמצא את זה אפשר לדון מה היחס בין מה שכתוב פה למה שכתוב שם. לא מדבר שיש ספירה בכלל, בסדר? כי בתוך המוסר ש... גם פה אנחנו מדברים על מוסר אלוהי בהכרח. גם מוסר אנושי בנוי על זה שיש תפיסה, שיש מחשבה אלוהית, בסדר? ועד המוסר האלוהי שם הכוונה מוסר שקיבלנו מאלוהים, תורה. בסדר? הרב מדבר פה על כל סוג של מוסר. בתוך סוגי המוסר השונים, יש לך מוסר שמתפתח בצורה אנושית טבעית, מתוך זה שיש קשר לאלוהים, ויש כזה שניתן בתורה. בסדר? שאני משער שלזה הרב מתכוון שם, לא רק פסקות שלו פה. בסדר? כן.
אז
יכול להיות אידיאל עכשיו שהוא אידיאל שהוא לא בהכרח, זאת אומרת כל אידיאל יוצא מהאלוהים בסוף. יכול להיות אידיאל שהוא לכאורה כאילו של אנשים חילוניים שיש להם אידיאל מסוימים. איך הוא כאילו, איך הרב, למה הרב תוסיף את האידיאלים האלה?
יפה מאוד, בוא נמשיך, בוא נראה. שאלה מעולה, צריך בזה נדבר ונעריך. בכל אופן אומר הרב, רק עם המחשבה האלוהית ברומה העליון הצלול המזוקק. עוד שנייה נסביר את זה, אשר רק הדבקות האלוהית העליונה מגעת לנגוע בו. כלומר, אם אני מבין נכון את מה שהרב אומר פה, הרב אומר בעצם ככה, זה פסקה שמופיעה גם בהקדמה למוסר הקודש, באורות הקודש ג' רק בדבקות אלוקית עליונה ולא בדבקות בהכרח נמוכה. מה זה דבקות עליונה? דבקות עליונה זה דבקות באינסופיות האלוקית, בחופש האלוקי, ברצון האלוקי, ולא רק או נגיד במצוות, בסדר, שקיבלנו, בהתגלויות נמוכות יותר, בסדר, שלפעמים אפילו מבטלות את המוסר האנושי, בסדר, כל מיני דתות בעולם שהיחס לאלוהים משמעו למחוק את האישיות, למחוק את המוסר הטבעי, למחוק את הנטיות הטבעיות, בסדר? מתי זה קורה? כאשר נותנים לקדוש ברוך הוא כל מיני מסגרות ומתארים אותו בצורות גשמיות למשל, אז ממילא זה הולך ומגביל את המוסריות, אתה כבר לא נפגש עם אינסופיות אלוקית, עם חופש אינסופי, עם רצון אינסופי, אלא עם הגדרות מוגבלות שמישהו הגדיר, בסדר? שמוחמד אחד הגדיר, בסדר? לפי ההגדרות שלו.
שבן אנוש הגדיר.
שבן אנוש הגדיר. שבן אנוש הגדיר.
כל ההליך הזה הגדרות.
ואותו דבר, אם אדם מאמין יהודי יגדיר את הקדוש ברוך הוא ויגביל אותו, ממילא הוא גם יגביל את העוצמה המוסרית מתוך הקשר
לקדוש ברוך הוא. זה
כפירה. לפי איך שהוא מגביל, כי הוא מגביל לפי האישיות שלו.
כל ההליך הזה הגדרות מוגבלות אבל,
הרב. בוא, שאלה טובה, נדבר על זה, בסדר? רק בקצרה מה שכן נגיד, והרב מדבר על זה באיסורים ממרקים, במאמר איסורים ממרקים, שזה המטרה של הכפירה הייתה, שגם אם ההלכה זה הגדרות מוגבלות כי חייב שהן מוגבלות כאפו, זה המשך של הפסקה, בפסקה כ"א במידות מודעת האמונה שעוד מעט שאני מקווה שנראה בסוף השיעור, אנחנו רוצים הגדרות מוגבלות, כי אנחנו רוצים לממש את האמונה בחיים שלנו, ולא להשאיר את זה משהו מופשט.
שמימי.
רק משהו שמימי. אני מאמין ועושה מה שבא לי, שהם נוצרים אולי כמובן גם. אבל הגדרת האלוהים עצמו היא צריכה להיות אינסופית. כלומר, אני לא יכול להגדיר אותו. אחרי זה זה הולך ומשתלשל בכל מיני הגדרות מוגבלות, גם של התורה וגם של המוסר האנושי, בסדר? אבל המקור הוא אינסופי, בסדר? כי אם המקור הוא מוגבל, ממילא גם כל הערכים יהיו מוגבלים, הם לא בעלי ערך אינסופי. אם המקור אינסופי, אז כל מה שמשתלשל יש לו ערך אינסופי, בסדר? יש לו רצון אינסופי, הוא לא מוגבל, הוא לא מוגבל למשהו. טוב, בכל אופן, אז אפשר לדבק בקדוש, להגיע למדרגה הזאת רק על ידי דבקות עליונה. למה רק על ידי דבקות עליונה? כי בשכל אי אפשר. למה בשכל אי אפשר? כי השכל מגביל מטבעו. יותר בשכל אני כבר אגדיר את אלוהים באיזושהי צורה. אבל אם אני אגדיר אותו, למשל כמו הפילוסופים שהגדירו אותו, אז גם המוסר כבר יהיה מוגבל. כבר לא ברור כמה, כלפי מי צריך להיות מוסרי, מה בדיוק הקדוש המוסרי, האם חייב להיות מוסרי, וכן הלאה. בסדר? זה כבר יהיה מוסר שהוא לא אינסופי, אלא מוסר מוגבל. הקדוש הוא משגיח על העולם, בסדר? כל ההגבלות שנגיד, שחלק מהפילוסופים, כלומר למשל זה שמופיע בתחילת הכוזרי, שהוא נאו-אריסטוטלי, כלומר נותן השיטה של אריסטו, אז מגיעות. בסדר? כי כשאני מגדיר את אלוהים בשכל, ממילא הוא כבר יהיה מוגבל. בסדר? מה?
אבל בסוף, באיזשהו מקום, צריכה להיות הגדרה. יכול להיות שההגדרה תהיה משהו שאין הגדרה, אבל צריכה להיות הגדרה שהיא לא האלוקים של היהודים. כלומר, על פי המחשבה...
נכון, ההגדרה היא אין סוף. משהו שאין לו סוף.
אז לפי זה מתאים גם הגדרה מוסר. מוסר כלשהו, אני לא הולך להגדיר אותו לפי ההלכות, כלומר, זה לא צריך להגיע עם שמירת תורה ומצוות. זה יכול להיות גם הגדרה של מוסר.
מי אמר, אנחנו כרגע לא מדברים על שמירת תורה ומצוות, אנחנו מדברים על אמונה, ובהחלט, למשל שבע מצוות מנוח, חסיד אומות העולם, ואחד שמתוך האמונה שלו נהיה את המוסר. וכל המצוות האלו הם רק ביטוי לערכים המוסריים.
לא, אני אומר שההגדרה הזאת היא לא הגדרה שצריך, היא הגדרה שיכולה לעבוד גם אם אתה לא רוצה, מה זה לא רוצה, גם אם מישהו לא שומר הלכה.
נכון.
הפוך, נו, זה הבעיה. אם אתה מגדיר את אלוהים רק לפי ההלכה שלך, אז אתה מקביל את אלוהים, נכון? זה בדיוק הנקודה. וזה מה שאומר הרב, שהכפירה נועדה כדי להוריד את ההגשמה מאלוהים. בסדר? ככה הרב מעריך במאמר לפעמים ומרקים. המוסר של כפירה אינו כלום! אינו כלום! שאלתי מה המוסר שלה הוא לא כלום! למה? מפני שהכפירה בעצמה היא הפך הצדק והמוסר היסודי. כלומר, נכון שיכול להיות גילויים של מוסר בכפירה, אבל היא מתנתקת ממה שהמוסר עומד עליו. שמה המוסר עומד? על מה המוסר עומד?
על הטוב, הם כופרים לטוב.
אז בואו עוד רגע נדבר בדיוק על זה, על מה המוסר עומד, ונמצא שהכופרים שהם בעלי מוסר, נובע המוסר לא מכפירתם, כי אם היא הכרת אלוהים הגנוזה בעומק נפשם, שהם אינם מכירים אותם. כלומר, אדם מוסרי זה בהכרח אדם שיש לו הכרה אלוהית בתוכו, הוא רק לא מכיר אותה. היא מובלעת בתוכו.
כי אם לא, הוא לא היה מוסרי?
מה? כי אם לא, הוא לא היה מוסרי. ועל זה אפשר, ועל זה בואו נדבר עכשיו. למה הכפירה היא מנוגדת ליסוד של הטוב של המוסר? כי בעצם מה הכפירה אומרת? הכפירה אומרת שאנחנו חיים בעולם ש... שהתפתח בצורה טבעית ומקרית, נכון? עם איזשהו אוסף של אטומים שהתנועו להם ברחבי הריק, החלל העולמי או משהו כזה, ובשלב מסוים נוצר המפץ הגדול, מאיזושהי סיבה שלא יודעים להגדיר אותה, יש כאלה שאומרים שגם אי אפשר, מדענים שאומרים שלא נוכל להגדיר אותה, כי זה מעבר לכל גבולות הזמן והמקום וכו'. כן, זה ממש מתקרב לתפיסה של בריאת העולם של תורת ישראל, המפץ הגדול. בכל אופן, כל זה קרה בצורה שרירותית ונקרית והתפתח בעולם, כן, כולנו התפתחנו מאיזשהו דג קדמון או משהו כזה, נכון,
לתאר,
בסדר, ונכון, וככה באיזושהי צורה מקרית של אבולוציונית התפתחה הקהילה האנושית. בעולם כזה, מה, וכל זה קרה במקרה, יותר כל זה קרה במקרה, באופן חסר כל משמעות, באותה מידה כל דבר אחר יכול לקרות, פשוט זה מה שקרה באותו רגע, וגם לא ברור מה יקרה בעתיד, בסדר? בתוך עולם כזה, מה שייך לדבר על מוסר? מה שייך לדבר על מוסר?
כלומר, זאת אומרת,
על מה מבוסס מוסר? מוסר מבוסס על מה? על זה שאני מבין שהעולם הזה הוא עולם שמיוסד על איזשהו רצון, מטרה, שאליו אנחנו מחויבים, בסדר? מוסר מלשון מוסרותיהם. כלומר, אנחנו מחויבים לאיזשהו הכוונה שאנחנו מרגישים שאנחנו נטבעים אליה וגם שאחרים נטבעים אליה, אנחנו תובעים אחרים אל המוסריות הזאת, כי אנחנו מבינים שיש איזשהו מוסר שנטבע מהאנושות. עכשיו, לולא שנבין את זה, לולא שיש פה יסוד אלוהי אינסופי של רצון אלוהי חופשי שמגדיר מה הדבר המוסרי, מאיפה מתחיל המוסר? אז בואו תנסו להציע. מאיפה יכול להתחיל המוסר? לא להגיד לא, להגיד כן. מאיפה אפשר להתחיל?
כן, אי אפשר
להתחיל. מאיפה אפשר להתחיל את המוסר?
אפשר להתחיל את המוסר גם מההבנה הבסיסית שפשוט אני רוצה שיהיה לי נעים.
יפה מאוד. אז זה הצעה אחת. הצעה אחת.
לא, אבל לא צריך את הקדוש ברוך הוא בשביל זה.
יפה מאוד, אז הצעה אחת.
והמסקנה לוגית כמובן.
נכון, אם אומרים שזה בשביל שיהיה לי נעים, אז בואו נדבר רגע על ההצעה הזאת. זו הצעה אחת שאפשר להגיד, שאני רוצה להיות מוסרי, למה? כדי שיהיה לי נעים. איך נעים לי כי אני מוסרי? תגדיר.
איך נעים כי אני מוסרי?
כן.
כי על פי כללי יסוד שקובעת האנושות וכולם מחויבים אליהם, כך האנושות שקבע אותה יכולה לקבוע לה שבעתיד יהיה נעים יותר.
דומה,
אני לא
הבנתי איך האנושות קבע שיהיה בעתיד נעים יותר.
על פי כללי יסוד.
אוקיי, כי יש פה שתי סיבות. אפשר לחלק את מה שאתה אומר לשתי סיבות נפרדות. בוא תנסה להגדיר.
אוקיי, דוגמה.
אפשר לדבר על שניהם, כדאי לדבר על שניהם.
אני לא כיף לי שאח שלי נרצח. סתם. אז אני מגדיר לרצוח זה רע.
יפה מאוד.
יפה. כולם מסכימים על זה, נעשה עצרת גדולה של האום. החלטנו מעכשיו לרצוח זה רע. למה? כי אני לא רוצה להרגיש שום פעם את ההרגשה.
הרגשה רע, יפה מאוד. אז באמת, צורי מציע את ההצעה הראשונה שנידונה בפרסופיה של המוסר. לא הראשון, לא שבפרסופיה של המוסר נידונה הראשונה, אבל אתה מציע את זה, את ההצעה הראשונה עכשיו בשיעור. שבאמת, המוסר זה פשוט תחושה של נעימות פנימית או של גועל לעומת דברים שלא נעימים לי, תחושה לא נעימה, וכל המטרה היא למנוע מעצמי תחושות לא נעימות, בסדר? אלא מה? שלפי ההבנה הזו, כן, אפשר להקשות על זה כמה קושיות, ונתחיל לאט לאט, לפי ההבנה הזו, אם יבוא אדם ויגיד, תשמע, חביבי, לי זה נעים, בסדר? לי זה נעים. והגיע אדם כזה, כן, קוראים לו היטלר, ואמר, בונה, לי זה נעים להרוג, לא רק לי, לכל החברה שתחתה, גם אני עכשיו אשלוט באנושות, לכל החברה האנושית שאני שולט בה, ואני מנהיג אותה, זה נעים לנו, ולכן אנחנו נעשה את זה. ולכן זה טוב, ולכן זה טוב שנעשה את זה.
לא, טוב זה כבר לא.
ולכן זה טוב שנעשה את זה.
מחוץ למשוואה.
לא הבנתי, רגע, רגע, רגע.
נעים זה משוואה.
אני שואל על מוסר, אני שואל על מוסר. מוסר זה, כשאני אומר טוב, הכוונה זה מוסרי. תראה, בואו נשתמש במושג הזה. ולכן זה מוסרי שאני אעשה את זה. כלומר, אם הגדרנו, אם הגדרנו. אין לי פה זה, אה? טושים.
תאמין.
אם הגדרנו שמוסר שווה טוב, יהיה פה באחד הכיתות של יד או לא? כל אדם יוכל לטעון אחרת. ולפי הלוגיקה שמאחורי הטענה הזאת, כל אדם הוא יהיה מוסרי באותה מידה, וממילא, אם אני גם יהיה כנה, אני גם לא יכול לדרוש ממנו לחיות אחרת. אני אוכל רק להגיד, שמע, לי זה לא נעים, אני יודע, אני אעשה רק לפי מה שנעים לי, בסדר, אבל אני לא יכול לדרוש ממנו כתביעה מוסרית לנהוג אחרת, כן.
זה מוסר כאילו פרטי שלי.
נכון, נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. ממילא אני לא יוכל לדרוש ממנו לחיות אחרת, כלומר, אין לי תביעה כלפי היטלר. מלבד זה, שנעים לו מה שלא נעים לי. בדומה, אפשר להמשיל את זה למשל, רק בשביל להראות כמה מגוחך לטעון שזה מוסר, למשל, לקנות כאילו מה שאתה טוען זה מוכר, כי אתה גם מוכר ככה, אלא מה שהעולם טוען, שבאותה מידה, כמו שלאחד נעים לו שלא רוצחים, וגם בנוסף לאחד נעים
שאוכלים
שוקולד. בסדר?
כן, נעים די נעים.
לשלישי לא נעים גילוי שעושים גילוי עריות, בסדר? כי בגידה. לרבי זה כן נעים, בסדר? ובאמת ככה למשל בגידה זה דבר חיובי, ובאמת ככה למשל חי, איך קוראים לו, ברח לי השם שלו, אחד מהגדולי הפילוסופים של המאה הקודמת.
שהוא רצה לרצוח את אבא שלו?
זה גם היסטוריון של הפילוסופיה, ברח לי השם שלו, פעם הבאתי לכם לשמוע משהו, ברנרד רסל. ברנרד רסל, בסדר? שהוא באמת, הוא באמת, היה לו מלא חיים של בגידות ומאהבות וכל מיני כאלו, והוא טען שם שום בעיה, אבל זה מוסרי, מה הבעיה?
גם אדיפוס.
אני לא בטוח אם הוא טען שדווקא נעים לו, אבל באמת הוא חי ככה. בכל מקרה, לענייננו, תראה, וכל אחד יכול לטעון משהו אחר, והאדם שלישי יכול לטעון שנעים שיש מזגן, בסדר? וכל זה נחשב מוסר. כל זה נחשב מוסר. אז כמובן זה דבר ראשון, רק הצעה מגוחכת מאוד, כן, שעולה היום, שגם אף אחד לא מאמין בה. אנחנו שואלים כרגע, האם מישהו חי ככה? למעשה אף אחד לא מאמין בה.
אבל ודאי אפשר לטעון.
זו איננה הצעה קבילה בשביל לתת את היסוד לנטייה המוסרית הטבעית שיש באנושות. שזה מה שאנחנו מחפשים.
זה עדיין לא מסביר למה מוסר זה דווקא אלוקים.
נכון, אנחנו רוצים להמשיך הלאה. יפה, אנחנו רוצים להמשיך הלאה. זה בדיוק
כמו שאתם רוצים.
עוד הצעה, יפה, לא. בוא נמשיך, אני רוצה, לא רק אפשר, אני רוצה שנדבר עליה. איזו עוד הגדרה אפשר להגיד, למשל, של מוסר? אפשר להגיד, מישהו רוצים להציע אתם?
יש לי עוד, יש לי איזה 8 בכספת.
מעולה, כן?
מה שמאפשר לי לחיות. כל איתנות החיים זה יהיה פה קיום של אנשים באנושות, אני לא מדברים עכשיו על הקדוש ברוך הוא, כל מה שגורם לאנשים לחיות, זאת אומרת, אם אתה לא רוצח אותם, או אם אתה נותן להם אוכל במידה מסוימת, או לא זרוק אותם לרעב, או...
לא הבנתי.
אל תצטרך רוצחים אז.
מה אכפת לי אבל אם זה מאפשר אנשים לחיות או לא? למה זה מגדיר את המוסר?
כי מטרת העד שלי זה לחיות, אז מוסר זה מה שגורם לי לחיות.
מי אמר את זה? למה? למה? למה זה ככה? למה?
זה הסדרה שלי.
לא, אז שימו לב, אני עוד פעם שואל, מה נותן את התוקף למוסר? בסדר? לא מה התוכן של המוסר. אחר כך אפשר לשאול מה התוכן של המוסר. מה נותן את התוקף? מה גורם לי לטבוע ממישהו אחר, להיות מוסרי ולטבוע מעצמי?
הרצון לחיות.
יפה. יפה מאוד. עכשיו זה יפה. הרצון לחיות. בסדר? כלומר, החברה האנושית רוצה לחיות. כל אחד רוצה לחיות. הוא יודע שכאשר הוא יאפשר למישהו אחר לרצוח, גם עלולים לרצוח אותו. כלומר, חברה שיש בה מרצחים, וחברה שיש בו, שיש לו סכנה גדולה יותר שהוא לא יחיה בה. ולכן הוא מגדיר שאסור לרצוח, הוא עוצר את עצמו מלרצוח כדי שאחרים לא ירצחו אותו, ובאותה מידה הוא גם מארגן קבוצה חברתית שתדאג שאחרים לא ירצחו, ואם הם ירצחו היא תזרוק אותם לכלא, בסדר? או תשים אותם על כיסא חשמלי כדי למנוע
את זה. אבל מה זה מוסר? מה זה סותר את עצמו?
מה, הוא היה קודם, אתה כן?
מוסר זה כאילו מוסר שבא ואומר שגם אם זה לא מוסרי בשבילי, זה כאילו מוסר שכאילו קובע את המוסר לכולם.
מה זה לא מוסרי בשבילי? כלומר,
אם קודם אמרנו מוסר, שהמוסר הוא כאילו המוסר שלי, אז זה כאילו זה מפוזר, וכל אחד זה מוסר משלו, ואז זה מולגן.
אז כאן זה לא, כאן זה משהו ש...
כאילו רב אומר יש רצון לחיות, אני כאן כאילו...
כולם מחויבים בעצם.
מחויבים לפי זה, לפי הקו הזה.
יפה, כן. אתה רוצה להקשות את זה?
הרצון לחיות זה למה, הקשות על זה וזה סטייה פנימית. רצון לחיות, אז מה עושים עם מישהו עושה?
ולמה? תסביר
את השאלה. לא,
אז אם אנחנו הורגים אותו, אז בעצם עשינו עדיין, הפרנו חיים, עדיין עשינו רצח.
כן, אבל אתה יכול להגיד שבזה, אתה מונע יותר רציחות, זה כמו, זה חי בהם.
לא, יש לך עוד דבר
כזה,
כמו שאני טוען שזה דבר אני גנוב, תגנוב לי את זה רגע. עכשיו, לפי המוסר שלי, אסור לקחת לך. לא, אם מישהו עובר על המקים, צריך...
אם אתה אומר אסור לגנוב את
כל המקים,
זה שלי. זה השגעת לך, זה שלי, אז
אתה לא יודעת.
כי מה היסוד, נבוא, כי מה היסוד? היסוד הוא שאני יודע שאם לא ירצחו מישהו, שאם אני אדאג, שאם אני ארצח את מי שרוצחים אותו, אז זה ימעט את הרצח בחברה.
על הרצון, לא משנה, עדיין יש רצח.
כן, למעט הרצון. אתה מסתכל
לכל החיים.
אתה מסתכל לכל החיים, אלא מה, שמה הקושי על הדבר הזה, הרצון לחיות? הקושי בזה, זה שלמשל, אם יש מישהו שאין לו רצון לחיות, דוגמה, תראה דוגמה לקושי. מישהו שאין לו רצון לחיות.
מה להגיד את הבן?
הוא אומר, וואלה, אני לא רוצה הכי לחיות. למה אני מחויב לזה שאתה רוצה לחיות? למי אכפת לך שאתה רוצה לחיות? צוריאל, שחוץ מזה,
צוריאל
אתה מסתכל, צוריאל דוד, חוץ מזה, אנחנו נתנו לו שם חדש, לפני שבוע, לקראצה,
אני גוזר,
חוץ מזה, בסדר, עוד דוגמה, יבוא אדם ויגיד, שמע אחי, בטח שאני רוצה לחיות, אבל אני יודע איך אני אצליח לחיות טוב יותר, אני אדם חזק, תראה, לא חלש כמוכם שצריך שהחברה תגן עליו שלא יצטרכו אותו. תראה, הם מסכנים שכמותכם. אני אקים חברה של חזקים, של עוצמתיים. אני אהוב את כולם ויחיה הכי טוב בעולם. לא אהוב את כולם, אני אהוב את כל מי שבא לי, תראה? גם היטלר, למשל, זה סוג של דוגמה לזה, כאילו. לא צריך את המוסר של החלשים. לא צריך את המוסר של החלשים. לא צריך, אני אהיה אדם חזק, לא פחדן. זה מוסר של פחדנים. תראה, אני אדם חזק. בכל אופן, לכן, הרצון לחיות לא יכול להסביר את הנטייה המוסרית שיש, הפנימית שיש באנושות. בסדר? זה לא יכול להסביר. עוד הסבר, עוד הסבר.
יש לי גם רעיון.
כן, חושב.
ליצור חברה מתוקנת.
למה צריך ליצור חברה
מתוקנת? צריך להגדיר מה זה מתוש ומתוקן.
כן, אבל למה? קודם כל למה? מה העניין ליצור חברה מתוקנת?
איכות חיים.
למה אני חייב לייצר חברה מתוקנת?
איכות חיים טובה יותר לכל חיים.
אתה רצון לחיות?
זה לא רצון לחיות.
כתב סתם מלא דברים כאילו.
אתה צודק. אז אני אומר עוד פעם, זה הרצון לחיות, ועוד פעם, יהיה אדם אחר, שמבחינתו איכות חיים, אדם שהמבנה הנפשי שלו, ויש אנשים כאלו בעולם,
איכות חיים זה נעים.
שמבנה הנפשי שלהם זה מבנה חזק, עוצמתי, אכזרי, אגרסיבי, והם חיים הכי טוב בעולם אחי. הם עושקים, גוזלים, אונסים, וחיים טוב. ולא פוחדים מאף אחד, הם הולכים להקים חברה שלמה כזאת, עוד פעם, כמו היטלר וכמו משטרים מודעניים.
כמו הוויקינגים. גם אפשר להגיד את אג'נדה קולקטיבית.
כמו הוויקינגים.
רוצחים, אונסים.
פיקי בלייטר.
הם הולכים, כובשים עיר, עושים מה שהם רוצים, ממשיכים
לעיר. חיים טוב, חיים טוב, לפי זה הם מוסרים.
זה נעים לי.
נעים להם, רצון לחיות, חיים טוב יותר.
אג'נדה קולקטיבית גם.
אז אפשר להגיד שבעצם המוסר זה הסכמה, זה הסכמה חברתית. בסדר?
שזה אג'נדה קולקטיבית.
אבל מה קשה בעיה להגיד שזה הסכמה חברתית?
כי לא כל החברה מסכימה.
כן, כי אם מישהו לא מסכים, את משאלו פה מישהו אם הוא מסכים? מה אכפת לי מהרוב? מי אמר שהרוב קובע לי?
כן, אתה...
מה אתה רלוונטי כאילו? אני לא רוצה, אחי. תדעי רק, מאיפה מתחיל? חוץ מדאגב שאפילו אני לא יודע אם זה רוב.
לא, אפשר לומר.
אם נגיד רוב העולם עכשיו, תדעי רוב העולם, רוב העולם יהיה עולם שרוצח. דוגמה.
אז כן, אז כן.
אז זה מוסרי. יפה, אז אם אתה מכיר מישהו שככה הוא חושב, תן לו אחי, תן לו אחי סתירה, בוא נראה.
למה? רגע.
או נשיקה, או חיבור.
אפשר לומר שזה דבר רע, ואני מסכים, זה לא מוסרי לנסוע.
יפה, זה.
אבל אין פה לוגיקה שסותרת את זה בהסכמה חברתית.
נכון.
זה לא מה שסותר הסכמה חברתית. סבבה, שהגיל שזה מוסרי לרצוח.
זה סותר, כי השאלה שאנחנו שואלים, כמו שהרב מגדיר, כמו שהרב ראינו בפסקה, ונראה לי שהרב מתכוון גם לעקרונות כאלו, כמו שאנחנו אומרים בפסקאות אחרות שלו, לימודי אמונה, הם באים לברר את הנטיות הטבעיות שיש בנפש האנושית ולפתח אותם, להוציא לפועל את מה שגלום בהם. ובעצם, כמו שאומר הרב, הנטייה המוסרית, מה שעומד בבסיסה ועומק הנפש, זה הדבקות האלוהית. אני עכשיו בא לברר את הנטייה המוסרית שיש באנושות. זו לא הנטייה המוסרית שיש באנושות. אני מסכים שהיה אפשר להגיד אותה. זו לא הנטייה המוסרית שיש באנושות. והאנושות לא תסכים עם טענה שההסכמה חברתית היא זאת שקובעת. בסדר? אגב, היום זה, בדיוק, היום זה בדיוק, זה בדיוק הדיבור היום שכל האלו שהם
צופים,
כל הכופרים טוענים, כביכול, כל הכופרים טוענים, שמה זאת אומרת, מה ההסכמה חברתית קובעת הכל, דמוקרטיה קובעת הכל, דמוקרטיה לפני רצון הרוב זה, לפני רצון הרוב זה, ערכים מוסריים. אלה ערכים מוסריים, בלי ערכים מוסריים, אין ערך לרצון הרוב. אבל מי קובע את הערכים המוסריים אם לא הרוב? אבל הם צודקים. יש ערכים מוסריים שהם קודמים לרצון הרוב. תראה, ולכן גם ההסכמה החברתית זה לא יכול להיות ההסבר לנטייה המוסרית של נשמת האדם. בסדר?
היום הלהט"בים בעולם, לא יודע אם כבר לפחות בעולם המערבי, לרצון הרוב. זה רצון הרוב. ולכן אם זה רצון הרוב, אנשים הופכים את זה כבר למשהו מוסרי.
נכון?
לא, לא, הם לא רק מסבירים שזה רצון הרוב, הם גם מסבירים למה זה מוסרי, כי הם מאמינים בחופש, בחופש, בזה שהאדם...
אבל אם זה לא היה רצון הרוב, אם זה היה משהו מודחק, אף אחד לא היה מסתכל על זה כמשהו מוסרי.
בהפך, שזה היה משהו מודחק,
זה היה משהו מודחק, אנשים
לא הסתכלו על זה באופן רע.
יפה, יפה, אבל עוד פעם אני חוזר ואומר, אני לא עכשיו מדבר לגבי כל פרט, אני מדבר לגבי הנטייה המוסרית. לגבי הנטייה המוסרית, אף אחד בעולם, באמת, לא יסכים, לא יודע אף אחד, אבל ככלל, לא הסכים איתך שנטייה מוסרית משמעה רצון הרוב, בסדר? כי אנשים היום שתלך להם, זה בדיוק מה שהם טוענים היום.
כי לא מסכים על הדבשת של עצמם.
זה מה שטוענים היום.
כי לא מסכים על הדבשת של עצמם. הם בדיוק מתנהגים ככה שהסכמה כללית, הסכמה חברתית שווה מוסר, אבל הם פשוט לא יודעים שהם מתנהגים ככה. ובדיוק רואים את זה בחוש אצל הלהט"בים.
אז זה מה שאני רוצה להגיד שהפוך, הם לא מתנהגים ככה. היום, אם גם אם רוב האנושות תהיה רוצחת, אז אנחנו לא נחשוב שהם מוסריים, בסדר? או גנבים. אז יהיה לנו, לא נקבל את זה. אם תשאל מישהו עכשיו, נניח הרוב יהיו רוצחים ואנסים, אתה חושב שזה מוסרי? אף אחד לא יגיד לך שכן, בסדר? כי זה לא תואם את הנטייה המוסרית הטבעית, אני לא יודע הנטייה המוסרית הטבעית שיש בנו. נכון, נכון? תשאל, תשאל הכי ברחוב. תשאל ברחוב, תשאל ברחוב.
תשאל ברחוב, תשאל ברחוב. תשאל ברחוב, כן, אבל בלעתה...
לא משנה, אני...
זה משתנה, ובין הערכים כאלה
ואחרים. יפה, לכן אני מדבר על עצם הנטייה, ולא על התכנים. בסדר, אני מדבר על עצם הנטייה. זה של האנשים, ברור שיש דבר כזה, תביעה מוסרית שלא תלויה בהסכמה החברתית. בסדר? יש גם דברים אחרים שתלויים, אבל אני מדבר על הנטייה המוסרית. בסדר? יפה. עכשיו, עוד הסבר שיש כאלה שנותנים לנטייה המוסרית, זה אבולוציה. למה אבולוציה?
מה שהפעם לא טוב עכשיו, או שההפך.
מי יודע, מי יודע להסביר איך זה קשור לאבולוציה?
התפתחות הטכנולוגיה.
אומר לך האדם?
לא, ככל. אם יש לנו נקודת פתיחה בדרך, זה אומר שיש גם יעד, אז יש משהו לשאוף אליו.
אז בואו נסביר מה הם מתכוונים. אתם הולכים גבוה מדי? פשוט מאוד. יש כאלה שמסברים שהמוסר הוא אבולוציוני, כלומר, באמת אין בסיס למוסר, אלא מה? בגלל שחברה אנושית חזקה יותר, זו חברה אלטרואיסטית שדואגת אחד לשני, ממילא ככל שהתקדמה ההתפתחות האנושית, האבולוציה האנושית, זה ייצר במוח שלנו ובגנים שלנו נטייה להיות מוסרי, לא בגלל שזה דבר מוצגע.
זה נעים לי גם, לא?
מה?
זה גם סוג של נעים.
יפה מאוד, וזה לא פעם חוזר לאותו דמיון שנעים לי, בסדר? באותה מידה אם יבוא אדם, יבוא עכשיו ציבור אחר באנושות, בסדר? קבוצה אחרת. שתטען שהיא התפתחה, שתטען אחרת, שהיא תרצה, היא אוכלת, בסדר? היא אוכלת בני אדם, בסדר? הם קבוצה קניבליסטית, בסדר? ככה הם התפתחו, אז מה ההבדל בינך לבינם? ככה אתה התפתחת, ככה הם התפתחו, נכון? כלומר, אף אחד לא חושב שהמוסר זה רק נטייה אבולוציונית, ולכן כל אחד יכול לעשות את כל מה שטבעי לו. וכאן אפשר להיכנס לעוד הגדרה, וזה מוסר שווה מה שטבעי לי. בסדר? המצפון, במצפון, יותר מצפון.
אדם לא יכול לדעת.
יפה, אז אלף, אני לא יודע אם אדם יכול לדעת בדיוק
מה שטבעי לו. אם הוא יודע זה מה שנעים לו.
מה?
אם הוא מודע לזה זה מה שנעים לו, אם הוא לא מודע לזה אז הוא לא יודע.
יפה, זאת אומרת, נכנס לאותם הגדרות, ויעבוד עם אחר שטבעי לו לעשות דברים אחרים. אז באותה מידה הוא יכול לעשות אותם, נכון? ולכן גם זו לא ההגדרה, זה גם לא יכול להיות הבסיס למוסר. בסדר? ובאמת, לכן בנט קבע למשל מעמנואל קאנט, שבאמת הבסיס של המוסר יכול להיות רק האלוהי. בסדר? בסדר? או אפשר לקרוא לזה בלשונות,
אז מה עושים כל ה... גם לאתאיסטים אבל יש מוסר. גם לאתאיסטים יש מוסר.
נבדל. משהו נבדל שהוא זה שמייצר את ה... תגידו, טרנסנדנטלי. שהוא זה שמייצר את...
הרב, זה נהיה כמו סוגריים ובפנים זה טרנסנדנטלי.
מה?
זה נהיה כאילו סוגריים.
סוגריים.
נבדל זה אופסייד.
טרנסנדנטלי.
לא, טרנסנדנטלי. נבדל.
המוסר חייב להיות מייצר על חוט דנטלי. על חוט דנטלי.
אני
בטוח שיש כזו דת.
מה הבעיה? שיש כזו דת.
שיש מה, דת טרנסנדנטלית?
חוט דנטלי.
בסדר? וזה באמת מה שקובע הרב פה.
יש לי שאלה, מה זה כל האתאיסטים שלהם אלוהים? קיבוצניקים לדוגמה.
אגב, אני, יפה, אני ראיתי איזשהו סרטון ביוטיוב, איזשהו סרטון ביוטיוב של איזשהו מישהו שמנגיש כזה פילוסופיה, נראה לי דוקטור פילוסופיה, שמנגיש פילוסופיה, כנראה אדם לא מאמין, ואז הוא מדבר ביוטיוב על זה, שיש כאלה שאומרים שאי אפשר להיות מוסרי, שאין בסיס למוסרי וזה, ואז הוא אומר, לא, לא נכון, אז הוא בדיוק מה אומר, אבל הוא אומר משהו כמו, מה אתה רציני? אתה רוצה להרוג? זה נראה לך להיות בן אדם? איך הוא משביל את המצב? שכנע, נכון?
לא,
אבל... וכן.
עדיין, אם כל ההגדרה של מוסר, כלומר, הוכחנו שמוסר זה משהו שאנחנו לא יכולים להגדיר, אז אפשר פשוט לומר שאנחנו שואפים לטוב מסוים.
לא אמרנו שזה לא משהו שאנחנו יכולים להגדיר. אמרנו, לא יודע מה זה אתה מתכוון, אמרנו שמוסר זה משהו שחייב להיות מיוסד על מגמה חיצונית שקיימת בעולם, על איזשהו יסוד עמוק יותר בעולם שאנחנו מחויבים אליו.
למה?
בסדר? למה? בגלל
שמוסר... למה אפשר לומר שזה משהו פשוט... אוקיי, הנה. טוב. בלי להגדיר מה זה, אנחנו לא יודעים מה זה. אבל זה לא קשור לדת. לא כל אדם רוצה להיות טוב. תהיה טוב כראות עיניך. דיברנו על נטייה טבעית.
תהיה טוב כראות עיניך. אתה מבלבל עוד פעם כמה דברים. אתה אומר דת. לא דיברתי על דת. אני כרגע מדבר גם על אנשים שהם לא שומרי, שהם לא יהודים. בסדר? הרב מדבר פה על אמונה באופן כללי. דבר ראשון. דבר שני, אני לא מדבר על איזה תוכן נחשב טוב או לא. אנחנו מדברים על עצם הנטייה המוסרית. מה ההיגיון, מה הסיבה לנטייה המוסרית הזאת? למה אני יכול לדרוש, איך אני מנמק את זה שאני יכול לדרוש ממנו להיות מוסרי? ואני דורש ממנו להיות מוסרי. נכון? אני זורק אותו לכלא אם הוא לא יהיה מוסרי. הוא מוסרי, תראו איזה אלם חמודות. טוב, חיוך, דבש. בסדר? ולכן באמת, זה בדיוק מה שאומר הרב, שהכופרים הם בעלי מוסר, למה? לא מצד כפירתם, כי מהכרת אלוהים הגנוזה בעומק נפשם. כלומר, הנטייה המוסרית היא נטייה שמכירה בזה שיש מגמה לעולם שצריך להתכוונן לפיה, בסדר? שהעולם הוא עולם שנברא למטרה מסוימת, ומי שלא חי את המטרה הזאת, אז הוא לא אדם מוסרי, בסדר? ובאמת בפסקת את זין, בוא נמשיך בפסקת את זין, אומר הרב בדרישת השם במאמרי ראייה, המאומה הכפרנית, כל זמן שהיא עסוקה במגמות מוסריות, הרי היא ממש דרישת השם, בסדר? אם אתה עסוק במגמה מוסרית, אתה דורש את השם. המוסר והרחבתו, הגדלת ערכם של החיים, עינוגם, אפילו העונג של החיים, ושאיפותיהם, השאיפה, זה שיש מטרה ומגמה לחיים, הוא בעצמו דרישת השם. ואפילו יותר משאר דרישות הבאות ברחשי לב בלבד, שאין בהם הטבה מעשית לסדרי החיים. אם אדם מאמין באלוהים בתוכו וממלמל כל מיני מילים, אבל לא דורש בחיים עצמם שיהיו טובים יותר, הוא פחות דורש את השם מאשר אדם שפועל בפועל בעולם ולא מכיר באמונת אלוהים. כי דרישת השם היא בעצם אומרת שאני דורש בזה שהטוב האלוהי יופיע בעולם, בסדר? שהחיים האלוהים יהיו טובים יותר. זה דרישת השם. שאני רוצה להיפגש כמה שיותר עם ההתגלות של אלוהים, שזה בעצם התגלות של טוב. כן.
זה אומר לפי זה, בזה שהפעולה המעשית יותר גדולה מהסגולה. מזה שאדם מתפלל עכשיו, זה סגולה אלוקית. והאדם בא ושפועל, הוא מביא את...
נכון, זה מה שהוא אומר פה. זה מה שהוא אומר, אבל באמת הוא אומר שכאשר הסגולה היא כזאת שלא, שבמהותה לא מביאה לתיקון של החיים, אז היא סגולה שהיא חסרת ערך.
זאת אומרת, לכאורה נראה שאם אני יושב ולומד תורה, ויש עכשיו מישהו בחוץ שמקדם אידיאלים אלוקיים, אז יוצא שהוא יותר מוסר ממני, ויותר מזה, וגם יותר תועלת לעולם.
אז זהו, אני חושב ש... אבל זה לא הרב מדבר, כי אדם שלומד תורה...
הוא למד כל עולם תורה.
כי אדם שלומד תורה, אבל הוא כן מדבר על מי שלומד שלא על מנת לעשות, כמו שאומרים חזק, נכון? שטוב לו
שחשבו
על פניו. זה בדיוק כמו שחזל אומרים. כלומר, מתי התורה היא דבר טוב? כאשר היא מעצבת, זה המטרה שלה, בסדר? לעצב את החיים שלך ככאלו שמופיעים את הטוב האלוהי. בסדר? אם לא עושה את זה, אז באמת שם המאמר. עדיף שלא תשאלו עם מה. מכל מקום, אומללים הם בני אדם כל זמן שאינם יודעים שכל מה שהם עוסקים בהרחבת המוסר ובקשת הטוב, זהו דרישת השם. אם הם כל הזמן מתעסקים בדרישת השם, בלי לדעת שזה דרישת השם, הם אומללים. למה הם אומללים? מה אתם אומרים? למה זה עושה אותם להיות אומללים?
כן, הם מבינים למה הם עושים את זה.
יפה מאוד, אין את היסוד לחיים. אגב, פעם היה לי ויכוח עם קרוב משפחה שלי, שהוא כופר כנראה, או לפחות ספקן, אגנוסטי, והוא ככה ממש בקצה של הקצה של המפה הפוליטית בישראל, הוא התחיל ממרץ, ומשם התקדם צפונה לכיוון איימן עודה או משהו כזה, והיום כבר לא גר בארץ, מה?
אבא מה, בן דוד?
קרוב משפחה.
הוא לא גר בארץ בגלל.
היום הוא כבר לא גר בארץ, כי הוא אומר כבר, אני לא רוצה שהילדים שלי יגדלו בארץ הזאת. אדם מאוד נחמד, מאוד טוב, בסדר, הוא גדל בבית שגם הייתה בו דת ורבה מסוימת, אבל מצד שני, ההורים שלו התגרשו, והוא פגש הרבה אלימות וכל מיני כאלו, בסדר, אדם שחווה משברים בחיים, בכל מקרה אדם טוב. ואז שאלתי אותו, תגיד, למה לרצוח את דבר שלילי? תסביר לי, תסביר לי למה לרצוח את דבר שלילי. מה הוא ענה לי? הוא ענה לי, אם זו השאלה שלך, אז אני מבין שאין לנו על מה לדבר יותר. כלומר, בעצם הוא לא יודע להסביר מה היסוד של המוסר שלו. עכשיו, אני מעריך את זה שהוא אומר שאי אפשר לרצוח, ושמבחינתו אין לו עסק עם אנשים שחושבים שאפשר לרצוח, בסדר? אבל הוא בעצם, את כל החיים שלו הוא יודע להסביר בצורה, לנמק ולהסביר למה הוא דורש מהחיים דברים וזה, אבל כשהוא מגיע ליסוד של המוסר, של הדברים הכי בסיסיים של החיים שלו, אין לו איך להמשיך. בסדר? אין לו שום הצדקה שהוא יכול להביא.
זה הרב אומר,
אדם... לדרישות שלו מאחרים, מה?
זה הרב אומר, אדם...
זה אדם אומלל, בסדר? וזה גם נהיה ממילא אדם חלש, כי הוא לא פוגש את העוצמות הפנימיות של מה שהוא
אומר מאחורי הדברים.
יפה מאוד. ונערה רבה תופיע עליהם כשיגלה להם רזה. האם יכול להיות שיש רוח מוסרית שהיא לא פוגשת את האמונה הפנימית? כן, יכול להיות. אבל זה בדרך כלל יהיה זמני. תראו למשל בפסקה י' ז' מכללי אורות, שהרב מחלק את הרוחות, את הנטיות הפנימיות שיש בעולם האנושי. הנטייה השנייה שהוא מדבר עליה זה רוח המוסר המוחלט. זה שאנשים דורשים מוסריות באופן מוחלט, מוסר אמיתי, טרנסנדנטלי, בסדר? שהוא בא באנושיות בתור תוצאה מסובבת מתוך התביעה האלוהית. למה אנשים יש להם נטייה מוסרית? בגלל שיש להם תביעה אלוהית פנימית. בסדר? שהם מבקשים אלוהים, הם מבקשים את האינסופיות האלוקית, את הטוב המוחלט, את המוסר המוחלט, המתנוצצת בנשמתה הכללית של האנושיות, ומתגלה לפעמים גם בתור חוויון אדיר לבדו בהעלמת מקורו. כלומר, יש זמנים במהלך ההיסטוריה שבהם באופן זמני הדברים יכולים להופיע בלי המקור שלהם. בסדר? בכל אופן, זה קורה לעתים, אבל זה מתישהו נופל. אתם רואים אגב איך זה נופל או לא? מה אתם אומרים?
אפשר לראות היום? שורש,
הוא נובל בסוף. באמת במאמר דעת אלוהים, הרב מתאר את התהליך האנושי שעבר מאז שהאנושות התרחקה מאמונה באלוהים, מאז ספינוזה, שהוא נחשב החילוני הראשון, או מי שיסד את המוסר החילוני הראשון הכופר, ואיך שהאנושות מאז הלכה ולכיוון של חוסר מוסריות עד היום. כלומר, כשהבסיס של המוסר כבר נעלם, האינסופיות האלוהית.
אגב, אז גם מוסר?
הוא לא טען שהם אלוהים, הוא טען שהם אינסופיות אלוהית. אלוהים שווה טבע, כל ההופעות של הטבע. אין משהו מעבר, אין משהו טרנסצנדנטלי. אין משהו שמגדיר מגמה מעבר למציאות הטבעית עצמה. בסדר? אגב, כנראה בן גוריון האמין במשהו כזה, באלוהיות של הטבע. מה?
למה?
זה מישהו אמר. הוא אמר שזה קרוב לספינוזה עם סיוגים מסוימים. פעם ראיתי רעיון שלו. אגב, הוא היה מאוד מאוד ימני. הוא אמר שאין דבר כזה עם פלסטיני וכל מיני דברים כאלה שהיום הימין, כאילו, בכל מיני הימין צריך לצוק את זה ותוקפים אותו.
ספינוזה?
מי? לא, בן גוריון.
ספינוזה.
זה עוקב ביום היום.
השם ההקלטה זה היה מצחוק.
מה אני אומר, בכל אופן ועד לאט לאט האנושות התדרדרה למקום שבו הם התחילו לפקפק שיש בכלל דבר כזה שהוא מעבר לחומר, למציאות החומרית, בסדר? שזה האמפירציזם שדיברנו עליו, שיש רק חומריות, עד שהגיעו למצב שכבר אין דרישה מוסרית ברורה, זה נקרא רלטיביזם מוסרי, כלומר מוסר יחסי, אין דבר כזה מוסר. אבסולוטי, מוחלט, שאפשר לדרוש
אותו. פוסט-מודרנה מאוד...
כל אחד, איך שהוא נוטה לה, וככה הלכה מתפתח, זה התפתח עד הפוסט-מודרנה, בסדר, שאנחנו מכירים אותה היום, שכל אחד יעשה מה שבא לו, אלא שכמובן שאחרי כל זאת זה לא יכול לבטל את הנטייה המוסרית הבסיסית שנובעת מטביעת אלוהים, ולכן גם אחרי כל זה, בסוף אנשים יש להם טביעות מוסריות מאחרים. אלא שמבחינת התפיסה הכללית,
זה מתשתש.
עזוב, כל אחד מה שהוא רוצה, כל אחד זה. כלומר, הלך ונעלם הערך של העולם הרוחני, המוסרי, הערכי, בסדר? שהכל התחיל מההידרדרות של ההתנתקות מאלוהים, כן.
למה
העולם... זה שווה להעריך ולהן בזה במאמר דעת אלוהים של הרב, כן.
למה העולם פחות מוסרי? או העולם הרבה יותר מוסרי לפני 500 שנה? שהיו מתייחסים לשחורים כעבדים וכו' וכו'. למה העולם פחות מוסרי? פחות מוסרי.
יפה מאוד, ולכן זה מורכב. כלומר, מבחינת... כל מיני פיתוחים של ערכים, באמת יש דברים שהתפתחו, שחלקם התפתחו מתוך אמונה, מתוך דתות. חלקם לא, חלקם לא. מבחינת התכנים עצמם. אבל מבחינת העוצמה של חיים מוסריים, של נאמנות מוסרית, של מחויבות למוסר, זה משהו שהלך ונחלש. כמו שאמרנו, התביעה האלוהית של המוסר קיימת באופן טבעי, נטייה טבעית בעולם האנושי, שהיא לא יכולה להיעלם. גם אדם התאיס ביד המוסרי, בסדר? ויש דברים שהתפתחו באמת דווקא מתוך החול, דווקא מתוך שהתפרקו מהמגבלות של הדת, לא חייב להיות מהמגבלות של אלוהים, חלק דברים התפתחו מהמגבלות של הדת הנוצרית, כן? מהדת היהודית לא נכנס שום מגבלות בכל מקרה בחמה מאות שנים האחרונות בעניין הזה, אבל מבחינת התוקף המוסרי, היום אנשים מסמרטוטים, בסדר? כלומר, היום בדיוק כמו שאמרנו, כן, תלך ברחוב, כל אחד יגיד, לא, זה מה שבא לי עכשיו, זה מה שבא לי עכשיו, אני עושה מה שבא לי.
הם טרנדים, הם טרנדים.
כן, נכון,
כלומר. אנשים סמרטוטים.
אנשים סמרטוטים. ועל זה אנחנו מדברים. כלומר, אם אנשים היו עם תוקף מוסרי גבוה, היינו כל הזמן מתפתחים עוד יותר, בסדר? ברוך השם שהתפתחנו בכל מקרה, וטוב, אנחנו מברכים על ההתפתחויות האלה. אבל ביחד עם זה, משהו מהיסוד המוסרי שעומד מאחורי הדברים נפל, ולכן טובים אלוהים, אבל אומללים. תובעים, יש דרישת חיים, אבל אנשים מומללים, אנשים עצובים, אנשים הם לוקחים, היום אחד מהכדורים נוגדי הדיכאון, זה מהכדורים הנפוצים ביותר או משהו כזה, הם נראה לי מדברים על 20% מהאוכלוסייה או משהו.
כמות ההתאבדות הם הרבה יותר.
כן, כלומר, אנשים טובים אלוהים, אבל מומללים, לעומת העוצמות שהיו פעם, בסדר? של עוצמות של חיים, שאנשים חיים בהם. ובאמת, בואו נסיים, תראו במקור י"ח, תראו איזה דברים חריפים של הרב. הכופל שאין לו קישור בעניין האלוהי, אין לו באמת צורת אדם. זה לא אדם, בסדר? כופל. ואין מגמת חייו חיים של אדם כלל. זה לא מגמת חיים של אדם. למה? תראו, ממשיך. כל הרגשותיו הינם רק בהמיות. ואפילו אם יהיה איש מלא דעה וחוכמה, הוא יכול להיות דוקטור. ומלא מוסר ויושר כפי הנראה. אין זה כי אם כמו בהמה מלומדת ובעלת תרבות. זה בדיוק ההגדרות המוסריות שעליהן דיברנו. בהמה מלומדת ובעלת תרבות. אבולוציה, הסכמות אנושיות, כל מיני דברים כאלו. בהמה מלומדת ובעלת תרבות. בלי מגמה של מוסר לחיים שלה. אבל רוח האדם בכל עומק הווייתו איננו נופח כי אם עם הקישור אל העניין האלוהי העליון. רק אדם שמקושר לעניין האלוהי באמת יש לו עומק של חיים מוסריים, תביעה מוסרית. אמנם כל מה שהדעה האנושית מתבררת, כך מתמעט את הכפירה המוחלטת וכוחת השש. כלומר, באמת היום אין כמעט דבר כזה כפירה מוחלטת. על כן הם ישנם הרבה אפיקורסים שהם כופרים לפי המידה של ההלכה, אבל כשנבים לחקר נפשם, נמצא בהם קישור לתוכן האלוהי בצורה נעלמה. כלומר, אומר הרב שבאמת זה שיש היום תביעות מוסריות גבוהות, זה כי גם אין כפירה מוחלטת. בסדר? כמובן צריך להבין מה הרב אומר פה, ולמה זה, למה אין היום כפירה מוחלטת. ומטעם זה רבי מאוד הנטייה כלפי זכות וחסד בדורותינו, אפילו לאלה הכופרים המוחלטים. בסדר? גם להם הם רבה הם מאוד הנטייה כלפי זכות וחסד. נסיים בנקודה אחת אחרונה. האם אנחנו דיברנו עד עכשיו על היסוד של המוסר, על התוקף של המוסר, על מה שבונה את המגמה הפנימית שלנו של מוסר, והסכמנו, אני חושב, אם מישהו לא הסכים, הוא חייב לשאול, חייב להקשות, בסדר? כי זה היה המטרה שלנו היום, שבלי אלוהים, בלי קשר לעניין האלוהי, אין בסיס תוקף לנטייה המוסרית של האדם, בסדר? נכון, ניסינו לתת הרבה אפשרויות.
תוקף לטבוע כאילו.
לטבוע מאחרים, וגם מעצמך, בסדר? אבל נגיד מעצמך, אתה עושה מה שבא לך, זה נעים לי, אבל לטבוע מאחרים. אומר הרב, זה יותר מזה. זה יותר מזה, לא רק התוקף למוסר, אלא גם מה שבסוף יכניע את האדם להיות מוסרי. אדם בלי אלוהים זה אדם שלא יקנה להיות מוסרי בסופו של דבר. גם אם ידבר איתך גבוהה גבוהה, לא יהיה מה שיחזיק אותו מוסרי ברגלים.
להיכנה זה כאילו, מה, גם מה טובה מעצמי בסופו של דבר.
כן, ותראו בדיוק מה שאומר הרב ביוטט, ובזה נסיים, האומרים לבקש, אתם איתי?
כן.
הוא 40.
כן.
האומרים לבקש תיאורי רוח כאלה בהשגת העולם, שאין עם המכנעה. יש אנשים שאומרים, עזוב אותי, אחי. אני לא רוצה שתכניע את רוחי, שתקטין אותי, שתשפיל אותי. לא רוצה משהו שיקטין אותי. שמזה באים הם, כדי שיהיה אדם מלא גבורה, זה דומה קצת למה שניטשה אמר, שמזה באים הם לידי כפירה. כן, אחי, אני רוצה לקפור. לא רוצה משהו שיגביל אותי, משהו שייתן לי איזושהי תחושה של יראת שמיים, של הקטנה. הם טועים טעות מוסרית. זה טעות מוסרית. למה? שבלא הכנעה לא יעמוד אדם בפני נטיותיו הרעות, האוכלות את כוחו הרוחני שהן מתגברות בו. הוא לא יצליח להתגבר על הנטיות הרעות שיש בו, בלי שיש לו תכונה של הכנעה. ודווקא על ידי הכנעה מלפני השם, שהוא המקור של שלמות הקדושה והטוב, נכנע רע, ואפשר למוסר טהור לצאת מן הכוח לפועל. צריך הכנעה בחיים שלנו, כדי שנהיה טובים. הכנעה אל הטוב. אמנם אם באמת כבר תוהר האדם, תיאר האדם את כל עצמיותו, עד שאין בו תערובת רע, אז איננו מוצא בגדולת השם, כי אם גדולה ועיקר. כלומר, במדרגה העליונה באמת אין שום הכנעה. הדבקות בהשם היא לא דבקות שיש בה הכנעה, הפוך. היא דבקות שמגדילה אותי, כי אני כולי התגלות של השם. בסדר? ויראה כזאת המעטרתו כבוד והוד, ומרהבת את נשמתו, שאין לה שום דוגמה בכוחות הנפש, ולא שיפת הקדושה האלוהית העליונה, בסדר, לא נעריך בסוף הפסקה. בכל אופן, אומר הרב יסוד, שבעצם האנושות לא תצליח להיות מוסרית אם לא תהיה בתכונה של הכנעה. האם זה נכון או לא?
אני חושב שזה נכון.
אז אני מסיים. אז באמת, סתם ראיתי ספר שנקרא, נראה לי, לקחי ההיסטוריה. ספר של לקחי ההיסטוריה, שנכתב על ידי שתי היסטוריונים חשובים מאוד במאה הקודמת, מוכרים מאוד בארצות הברית, כתבו הרבה מאוד ספרי היסטוריה שהיו פופולריים. ויל דורנט, כן? ועוד בעלה או אשתו, אני לא זוכר, זה בני זוג. בכל מקרה, מה?
לא שומע.
מה, של צרכן? בכל מקרה, אז מה שהם כותבים, שבאמת, זה ספר שלקחי היסטוריה, כפשוטו, בסדר? מתוך עיסוק שלהם הרבה בהיסטוריה, הם מסיקים מסקנות, בסדר? בכל מיני נושאים, כלכליים, מוסריים, הם הרבה מאוד נושאים. ובנושא של מוסר, הם בעצם מנתחים ואומרים, באמת, לא הייתה לנו אף חברה בהיסטוריה האנושית. אין בהיסטוריה שום דוגמה משמעותית טרם זמננו לחברה שהצליחה לקיים חיים מוסריים ללא עזרת הדת. אין חברה כזאת. צרפת, ארצות הברית וכמה מדינות אחרות יצרו הפרדה בין דת ומדינה, אבל הן נעזרות בדת לשימור הסדר החברתי. כן, מי שמכיר, ארצות הברית זה אחד המדינות הכי דתיות בעולם, בסדר? הם רק מעט מאוד, כן, הנאומים שם של הנשיאים, נאומי ההכתרה של הנשיאים, הלוואי שהנאומים שלנו במדינת ישראל היו עם כל כך הרבה אמונת אלוהים, וכמו ששלחת, כל נשיא שנואם שם בפתיחה שלו מדבר על השליחות האלוהית,
על הדולר רשום להם
in trust, in God we trust, ואולי ההצלחה הגלויה, יש דבר אחד שמתארים בתקופתם שכן מצליח, מהו? ברוסיה. ההצלחה הגלויה והזמנית של הניסוי הזה ברוסיה, כן, של המדינות הקומוניסטיות, כן, רק מעט מאוד מדינות קומוניסטיות לא רק התנתקו מהדת אלא גם עדפו את עזרתה, ואולי ההצלחה הגלויה והזמנית של הניסוי הזה ברוסיה חב רבות להתקבלות הזמנית של הקומוניזם כדת.
זה
או שעודים
לכל
עולם, שהקומוניזם
ועד הם מסיימים וכותבים שם, וכל זה נראה אם באמת הקומוניזם באמת יצליח להיות מוסרי, והניסוי הזה כבר, הם כתבו את זה כשהניסוי הזה עוד לא נגמר,
אבל הניסוי הזה
יצא לפועל, ואנחנו יודעים מה עלה בגורלם של הקומוניזם כמדינות הכי פחות מוסריות ודיקטטוריות בעולם, או לא יודע, הכי פחות, אבל מהיותר אכזריות ויותר קטלניות בעולם. אז באמת, כמו שאומר הרב, האמונה האלוהית היא נדרשת לא רק בשביל התוקף המוסרי הפנימי, אלא גם בשביל היכולת בסופו של דבר להכניע את היצרים שלי בפני המוסר. כשיש לי איזושהי עמידה טבעית מול אינסופיות אלוהית, מול מחויבות אל טוב אלוהי אינסופי, אז ממילא זה משריש בתוכי את היכולת להכניע את הרע, ואפילו אם זה קורה בדתות שפלות יחסית, כמו האסלאם יחסית שפלות, או הנצרות וחלקים ממנה, או זה, בכל מקרה אחרי כל זאת הם לא הגיעו לאותה רמה של קטלניות ואכזריות כמו שהגיע מהקומוניזם, מהיטלר, מתפיסות שאין בהם אלוהים, מהסיבה הכי טבעית, כשיש אלוהים אתה מרגיש מחויב למשהו מעליך, וגם המלך הכי עליון, הדיקטטור הכי עליון, יש לו איזושהי תחושה מסוימת, אפילו שפלה ונמוכה, של הכנעה, בסדר? של מחויבות למשהו שמעליו. ובלי אלוהים, אז בעצם כל היצרים של האדם הופכים להיות, הם יכולים להפוך להיות אידיאליים, לעשות להם אידיאליזציה, והאדם יכול לתת להם לשלוט בחיים. חזק וברוך, חבר'ה, יישר כוח על השיעור האחרון שלנו, השנה.
תודה רבה.
זה ששמת כוס על הראש, זה היה סיום מדויק.
אני רואה שאתה ראש פלס, אה?